אני רגיל רק לראות אותך ביוטיוב עם הפרסומת שלך, קורסים דיגיטליים.
אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אתה יודע, זה מין תחושה מוזרה לפעמים להיות מין, אתה יודע, איזה מין סלב דלשמטי כזה, משהו כזה נקרא לזה. אז פעם, כשעוד טסו... אמרתי, וואלה, זה VIP, אמרתי.
בשביל זה היה שווה לפתוח את החברה.
בשביל זה היה כל העניין הזה שווה.
כיף לראות אותך בשידור חי. אז היום אנחנו בתוכנית מספר 25, תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, התוכנית שעוסקת במיומנויות אסטרטגיה, ניהול, שיווק ופיתוח. לאחרונה אנחנו שומעים הרבה על הנושא הזה של קורסים דיגיטליים, מערכות דיבור, אוטומציה, CRM ועוד. ואנחנו הולכים לדבר עם האחד והיחיד, מנכ"ל רב מסר, מערכת הדיבור מספר אחת בישראל, עם הקורסים הדיגיטליים, שתכף אני אספר לכם קצת על הקורס שלי, מה שעשיתי, שזה מדהים פשוט. והיום הוא הולך לספר לנו על כל הסודות מהמשרדים של רב מסר, את כל הטיפים הטובים ביותר שאנחנו...
לא תחסוך.
אז אתם יודעים, כל הקמפיינים המצליחים בישראל עוברים דרך דוקטור רוני הורוביץ. אז מי שלא מכיר, שוב, מערכת רב מסר היא המערכת שעוזרת לכם למנף את הזמן, את הידע ואת הכסף שלכם בקלות יחסית. זה דורש מיומנויות שנרכשות, אבל ג'ים רון אומר, It's not what you get, it's what you become. זה לא מה שאתה מקבל, זה מה שאתה נהיה בדרך. ומה שיפה במערכות האלה שהן משפרות אותך כל הזמן, כי אתה כל הזמן צריך להשתפר, אתה מקבל פידבקים מהקהל. אם אתה שולח למשל דיבור, אתה לא מקבל מספיק פתיחה, אתה צריך לשפר את האחוזים שלך. אם אתה עושה קורס ואתה לא מקבל מספיק מחירות, אתה צריך לשפר את הדפי מחירה, את הדפי נחיתה. ותכף אנחנו ניכנס לעומק. אז אני מארח היום את דוקטור רוני הורוביץ. נדבר על איך באמת מתחילים לבנות נכס דיגיטלי, איך מחזקים את המעמד שלו ואת הכסף שהוא מייצר, מה הקמפיינים הכי מצליחים שנעשו ברב מסר, איזה טעויות אנשים עושים בדיבורים, וקצת נדבר אולי על חוק הספאם. אומרים שהכסף נמצא ברשימה, אז הרשימות של דוקטור רוני הורוביץ, מנכ"ל רב מסר, כאן איתנו. בואו נקבל בהרבה אהבה ולבבות, ומי שאחרי זה אתם מוזמנים כמובן גם להגיב לרוני וגם להגיב לי, בפרטי אתם מוזמנים לשתף אותי. אז רוני, תן לנו איזה סימן ששומעים אותך.
קודם כל, אני קודם באמת ששומעים אותי. אני רציתי להגיד תודה שהזמנת אותי לפה. האמת היא שזו הפעם הראשונה שאני פה, מיזם, באמת מיזם מדהים, הרדיו החברתי. אני ככה קצת למדתי על זה לפני שהגעתי, ובאמת, כל הכבוד, קודם כל רציתי לומר. גם לך וגם לכל מי שיזם את המקום הזה.
שהבחור שיזם את זה קוראים לו עוז מזרחי, זה סיפור מדהים, הסיפור של הרדיו הזה, ובאמת, כל הכבוד לעוז מזרחי שהקים את הפלטפורמה הזאת שנותנת מענה לכל כך הרבה אנשים ודעות ודברים אחרים ששומעים מהתקשורת הרגילה.
בהחלט.
אז מה שלומך, רוני?
על הכיפה, נהדר.
כיף לראות אותך בשידור חי. אני רגיל רק לראות אותך ביוטיוב עם הפרסומת שלך, קורסים דיגיטליים.
אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אתה יודע, זה מין תחושה מוזרה לפעמים להיות מין, אתה יודע, איזה מין סלב דלשמטי כזה, משהו כזה נקרא לזה. אז פעם, כשעוד טסו, אתה יודע, היה תקופה כזאת שאנשים היו ממש...
מתי?
לא זוכר, היה פעם. אז... אתה יודע, בביקורת גבולות, אני נותן את הדרכון שלי שם לפקיד, בביקורת גבולות, אומר לי, אתה רוני מרב מסר. אמרתי, וואלה, זה VIP, אמרתי.
בשביל זה היה שווה לפתוח את החברה.
בשביל זה היה כל העניין הזה שווה, כן.
איזה כיף. תגיד, אתה דוקטור, נכון? דוקטור למה? ספר לנו קצת, תן קצת רקע. רק אם אתה יכול לדבר למיקרופון, כאילו במרחק קבוע, אתה יכול להזיז אותו אליך?
זהו, אני אוהב לזוז.
תזיז אותו לאן שאתה רוצה, תזוז כמה שאתה רוצה, רק תשמור על מרחק קבוע ממנו.
אני אשתדל לשמור על מרחק קבוע. אז קודם כל אני מודה באמת באשמה, אני באמת דוקטור, וזה, איך הגעתי לזה? זה בזכות זה שעשיתי עבודת דוקטורט, והיא אושרה, אז
קיבלתי את ה... אני עשיתי מאסטר, אתה יודע, זה כאילו...
יפה, יפה, זה בדרך, אתה בדרך, אתה בסכנה.
נראה לי שנעצרתי שם, התחלתי את
זה. שים לב, אתה בסכנה דוקטורט. אז ככה, אני אולי באמת טיפה אספר, כי זה הדברים איכשהו מתחברים גם לכל העיסוק שלי ברב מסר ובדיבור ובשיווק באינטרנט בכלל. אני בכלל במקור, אני מהנדס אווירונאוטי, למדתי בטכניון. הגעתי להנדסה אווירונאוטית כי תמיד נמשכתי לתעופה, אני גם עסקתי בדאונים, בגלישה אווירית, כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל כשהחלטתי לבחור תואר שני, אז איכשהו הרגשתי שכבר מציתי את העולם הזה של תעופה, ורציתי להסתכל על דברים קצת יותר רחבים, ובכל זאת עניינו אותי עניינים העסקיים, אז הלכתי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול, כי עדיין לא הרגשתי מספיק בטוח ללמוד מקצוע שהמילה הנדסה לא נמצאת בו. ולמדתי הנדסת תעשייה וניהול, עשיתי את התואר שני, ואחר כך תואר שלישי עשיתי בתחום שנקרא חשיבה המצאתית. זאת אומרת, בעצם בכל תואר אני למדתי, עסקתי בנושא אחר. אז נכנסתי לתחום הזה של חשיבה המצאתית. זה כמובן לא הנושא שלנו עכשיו, אז אני לא ארחיב בו, למרות שאני משוכנע שאנשים סקרנים לשמוע מה זה ואיך זה. בכל מקרה, כנגזרת של הפעילות הזאת, אני, של חשיבה המצאתית, שהייתה הנושא של הדוקטורט, חברתי לחברה שנקראת קומפדיה, ש... מייצרת משחקי מחשב לילדים, ואנחנו יצרנו משחק מחשב שעוסק בחשיבה המצאתית, בעצם מנסה ללמד ילדים לחשוב בצורה המצאתית, ולהיות יותר יצירתיים. המשחק די הצליח בארץ, אבל זה היה בדיוק הסוף של עולם ה-CDs, ולמעשה אנחנו חשבנו לפתח איזשהו מיזם בינלאומי, אבל אז הגיע מה שנקרא בועטה.com, והכל... התפוצץ יחד עם הבועה הזאת, אבל אני נשארתי עם הרעיון, ולמעשה, ופה אני נכנס לעולם של שיווק באינטרנט, למעשה אני הפקתי איזשהו קורס דיגיטלי, אנחנו מדברים על שנת 99, זה לא הייתה תקופה שבה היה מאוד מקובל ליצור קורסים דיגיטליים. אני יצרתי קורס דיגיטלי, זה היה בזמנו בטכנולוגיה שנקראת פלאש, טכנולוגיה שכבר כמעט לא קיימת היום, אני אפילו לא מתי לתכנת בזה, ולקחתי אנימטורית ובנינו קורס בנושא של חשיבה המצאתית, ואני החלטתי לקבוע לו תג מחיר של 29 דולר ולמכור אותו בעולם. כן? לא התעניינתי בשוק הישראלי, התעניינתי בשוק העולמי, וזהו, בניתי דף נחיתה, כי נכנסתי לתחום, והתחלתי לקרוא וללמוד. המזל שלי כנראה שאני אוהב ללמוד, אז אמרתי לתמי, טוב, צריך ללמוד על הדבר הזה, איך עושים את הדבר הזה, אז למדתי שיש דבר שנקרא דף נחיתה. לפני כן, מה הכרתי? אתר אינטרנט, משהו, נכון. איזה מין יצירה מורכבת, מסובכת, שאתה עובד עליה חצי שנה ומוציא עליה 100,000 שקל.
ובסוף נכנס בן אדם ויוצא החוצה, אבל לא קרה כלום.
נכנס בן אדם ולא יודע מה לעשות שם. ואני למדתי שיש דבר כזה שנקרא דף נחיתה, ואיך בונים דף נחיתה? ב-HTML, אז למדתי HTML, בניתי איזשהו דף נחיתה, והתחלתי לקדם אותו, לא יומן, אבל לפני גוגל אדס, מה שנקרא היום גוגל אדס, היה איזשהו מנוע אחר שנקרא goto.com, שבאמצעותו אפשר היה לפרסם ולהביא קליקים לאתר, והתחלתי לפרסם, והתחילו להגיע אנשים, ואפילו התחילו פה ושם להגיע מחירות, אבל אני ראיתי שהמון אנשים, אנשים נכנסים, די הרבה אנשים נכנסים, ומעט מאוד אנשים קונים. אז התחלתי לנסות להבין מה קורה פה, מה הסיבה, למה הם לא קונים. ואז למדתי על הרעיון הזה שנקרא conversion rate, ואיך משפרים conversion rate, וכתיבה שיווקית, ועניינים, עניינים, עניינים. אבל הגעתי לאיזשהו ספר אלקטרוני או משהו כזה, שהתחיל לדבר על הנושא של דיבור. וזה כבש אותי בעצם מהרגע הראשון, כי מה אני הבנתי שקורה שם, זה שהתנועה באתר, אתה יודע, באה והולכת, אנשים באים, אנשים הולכים, אתה אף פעם לא יודע באיזה רגע תפסת את הבן אדם שבמקרה לחץ לך על המודעה, במקרה נכנס לך לאתר, ויכול להיות שדווקא מוצא חן בעיניו מה שהוא רואה, אבל לא מספיק בשביל לקנות כרגע, ויש 100,000 סיבות למה שאדם מסוים לא יקנה את מה שאתה מציע כרגע, אני תמיד אוהב לתאר את הסיבה, שפשוט הארנק שלו לא ליד, הארנק שלו נמצא 10 מטר ליד באיזה, על איזה מדף, ושם נמצא כרטיס אשראי, ופשוט אין לו כוח כרגע לקום מהכיסא וללכת עד לארנק ולהביא את כרטיס האשראי, אז הוא לא קנה. אתה יודע, תמיד שאנחנו חושבים למה אנשים לא קונים את מה שאנחנו מציעים, אנחנו חושבים כל מיני סיבות גדולות כאלה, אולי אנחנו לא פונים לקהל יעד הנכון.
בסוף מתדבר שהארנק לא לידו.
בסוף מתברר שהארנק לא לידו, כן. אז אולי אלה הסיבות העיקריות שבגללם אנשים לא קונים דברים. ואז בעצם למדתי שיש אפשרות להציע לו להירשם למשהו, משהו מעניין, נניח ניוזלטר, ומה שקורה ברגע הזה, זה שלמעשה אתה תפסת אותו, זהו, הוא עכשיו אצלך, ואתה יכול להמשיך ולהציע לו את המוצר הזה, או גם אפילו מוצרים אחרים, ותיאורטית יכול להיות שהוא יקנה את המוצר שלך, אבל עוד שנה, אוקיי? זאת אומרת, אתה עכשיו יש לך הזדמנות להמשיך ולנסות למכור לו את המוצר שלך, וכשיגיע הרגע הנכון, ואפילו הארנק שלו יהיה לידו עם כרטיס האשראי, אז יכול להיות שהוא יקנה את המוצר שלך. ואז יצרת מחירה, מחירה שקודם לא הייתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מייצר לעצמך בעצם איזשהו סוג של נכס, אתה מייצר לעצמך ערוץ פרסום משלך. זה בעצם הרעיון של רשימת תפוצה. יש לך ערוץ פרסום משלך, אתה יכול לפרסם מתי שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה ואת מה שאתה רוצה, ואתה רואה מה מצליח ומה לא. אתה רואה את זה ממש בתוך שניות. אז ככה נכנסתי לעולם הזה, דרך המחירה של הקורס הזה שלי ב-29 דולר.
אני רוצה לעצור אותך רגע, רוני. תכף אנחנו ניכנס באמת לדרך שרב מסר נולדה. אתה בעצם כבר, קודם כל, כבר שיתפת אותנו בזה שאתה דוקטור, ודיברת על התארים שלמדת. אגב, אני עשיתי שני תארים בפיזיקה.
וואלה.
לא קשור בכלל, אבל
יפה.
אז זה גם ככה מהעולם הזה.
בעניין של הנוסחאות ובעניין של אהבת הניתוח הכמותי, אז אנחנו כנראה דומים.
לגמרי, כן. אז תשמע, כל הנושא הזה של מדעים, זה מדע מדויק, כל מה שקורה פה במערכות דיבור, אז זה באמת משהו שאפשר לנתח אותו. ואפרופו, אם אנשים עושים מהלכים, אז כשאתה עושה מהלך, חשוב לדעת מה הוא עשה.
נכון.
אם אתה זורק שקל, אתה צריך לדעת שהשקל הזה עושה משהו.
נכון.
דיברת גם קצת על מה זה שיווק באינטרנט, כי התחלת לספר, אבל באמת הייתי שמח ככה בכמה מילים, ממש תנסה לתמצת את זה, מה זה שיווק באינטרנט? עבורך, רוני הורוביץ.
כן, אוקיי. אז באמת אתה תיארת את העובדה את התארים שלמדתי, שאני בעצם מהנדס. כשאני הגעתי לשיווק באינטרנט, מה שאהבתי זה באמת בעיקר את הניתוח הכמותי, ומה שאהבתי שזה מדיום שמאפשר לי לנסות דברים. זה אולי היה הדבר שהכי כבש אותי.
מעבדה,
בדיוק. סוג של מעבדה. אני, אגב, הציונים שלי תמיד היו במעבדות, היו הכי נמוכים, אבל זה סתם בגלל שלי שתי ידיים שמאליות. הכל נשפך לי שם. אבל את הקונספט של מעבדה אני עדיין די אוהב, ובאמת המרחק מהרעיון לבדיקה שלו, הוא כל כך קצר, יש לך איזשהו רעיון, אתה אומר עצמך, אוקיי, בוא נראה, יעניין את האנשים הדבר הזה והזה, אוקיי, אתה כותב על זה אימייל, לוקח לך, אוקיי, בוא נניח, חצי שעה לכתוב, ואז אתה מחפש את הפלח בתוך רשימת התפוצה שנכון לשלוח לו את זה, ואתה שולח, ואתה רואה שפותחים קצת, מקליקים קצת, אנשים לא התלהבו מהדבר הזה. אז אתה אומר, אוקיי, אז אני אעבור לדבר הבא. זאת אומרת, העובדה שהמרחק מאיזשהו רעיון שהיה לך לבדיקה שלו הוא כל כך קצר, ואתה יכול לבדוק כמה רעיונות, ואתה יכול אפילו, נניח אפילו יש לך כלי שנקרא A-B testing, אתה יכול אפילו באותו דיבור לשלוח שתי גרסאות של אותו דיבור ולראות מה עובד יותר. הדבר הזה הוא למעשה הדבר שאהבתי בעולם הזה של שיווק באינטרנט. ודבר נוסף שזה באמת מאפשר להיכנס בנוסף לעולם ההנדסי שאני כל כך מכיר אותו, גם לעולם הפסיכולוגי, שגם הוא עניין אותי. בסופו של דבר,
פסיכולוגיה צרכנית, כאילו, כל הנושא של איך את תורת ההשפעה על אנשים.
נכון, נכון. איך אתה, למשל, אחד התחומים שכבשו אותי מההתחלה היה התחום של כתיבה שיווקית. כלומר, באמת קראתי המון ספרים וראיתי שיש מה לעשות, יש עם מה לעבוד, יש דרך נכונה יותר להציג דברים. וזה באמת גם כבש אותי, העובדה שאתה יכול לקחת, נניח, דיבור, בוא נניח, זה סדר גודל של חצי עמוד של טקסט, ואתה יכול לכתוב חצי עמוד של טקסט אחד שיעשה לך אפס מחירות, וחצי עמוד של טקסט אחר שימכור את אותו מוצר, פתאום יעשה לך המון מחירות. זאת אומרת, העובדה שאתה יכול באמצעות האופן שאתה מציג את הדברים, לייצר תוצאות אחרות לגמרי, כי אתה מגיע בצורה יותר נכונה לנפש האדם שקורא את זה, זה גם אחד הדברים שמאוד עניינו אותי בעולם הזה של שיווק באינטרנט.
אז אחרי שבאמת הבנו מה זה שיווק באינטרנט עבורך, שאפרופו דיברנו על זה שזה סוג של מעבדה.
נכון.
ואתה לקחת את המעבדה הזאת, ובעזרת המעבדה בנית עסק, שהיום בעזרת העסק הזה של רב מסר, החברה שלך, היא יצרה פה שינוי מאוד מאוד משמעותי בכל העולם הזה של שיווק, בכל הנגישות לנושא הזה של דיבור, קורסים אינטרנטיים, מערכות ניהול CRM עם לקוחות, קשר עם לקוחות, ופשוט מדהים. ספר קצת על ההיסטוריה באמת, התחלת לספר על קליק בנק שהתחלת לספר קודם, אבל... תספר קצת איך נולד רב מסר, מה גרם לך להביא, לייצר את רב מסר פה, הרי היו מערכות כבר, היית גט ריספונס לפני זה, היית אי-וויבר, נכון. כל מיני מערכות לפני זה, מה בכל זאת גרם לך לקום ולהקים, אתה אומר, לפתוח חברה בשוק ישראלי כמו שלנו?
כן, אז תראה, האמת היא שבאמת נחשפתי לעולם השיווק באינטרנט דרך השוק הבינלאומי, וגם מכרתי מוצר ואחר כך עוד כמה מוצרים בשוק הבינלאומי, ונחשפתי למערכות שהיו בשוק הבינלאומי, ובאמת הזכרת את אי-וויבר, זו המערכת שאיתה עבדתי, ממש הייתה המערכת ששלטה בכיפה באותה תקופה, באמת זה היה אי-וויבר וגט ריספונס, ככה בשביל להזכיר את ההיסטוריה, ואני הלכתי עם אי-וויבר, אחד הדברים שבאמת התלהבתי מהם היה הרעיון הזה של סדרת מסרים. זה היה בעצם...
מהפכני זה היה.
בדיוק, זה היה מהפכני, זה היה בעצם אולי הדבר הראשון שהיה קשור באוטומציה. אתם יודעים, שוב, כמהנדס, הנושא של אוטומציה מאוד דיבר אליי, ובאמת הרעיון הזה שאתה מייצר סדרה של מסרים פעם אחת, והם עובדים שוב ושוב 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 בצורה אוטומטית, וכל מי שמקבל את המסר, הוא מרגיש כאילו אתה כתבת את זה עבורו ממש כמה דקות קודם. הדבר הזה מאוד מאוד הלהיב אותי, הקונספט הזה, וזה כמובן היה ב-Weber, והאמת היא שהדבר הראשון שאני חשבתי עליו, זה להביא את ה-Weber לשוק הישראלי. אז אני כתבתי ל-Weber, והאמת היא שכשפניתי אליהם כמה פעמים לתמיכה, אז ענה לי איזה אחד עם שם משפחה כהן. אמרתי, זה יהודי חם וטוב.
הנה חברת חשמל.
אני אכתוב לו, והוא ישר יאמר לי, ישראל, בטח, זה השוק הבא שאנחנו רוצים לכבוש אותו, ואתה תהיה הנציג שלנו בישראל, ואתה תעשה, ושלחתי מייל ואמרתי, תראו, בארץ יש שוק של שיווק באינטרנט, שרק עכשיו מתפתח, ומה דעתכם לבוא ולהיכנס פה לשוק הישראלי, לעשות לוקליזציה של המערכת לעברית וכולי. וכהן החביב, האמת שהוא היה באמת חביב, הוא ענה לי די מהר, והתשובה שלו הייתה קצרה, אנחנו מצטערים, השוק הישראלי פשוט לא מעניין אותנו. אז אמרתי, אוקיי, לא מעניין אתכם, אז אני אנסה לעשות את זה בעצמי. וזהו, זה הבסיס, אני לא רציתי לעשות את זה לבד, אני... חיפשתי שותפים, מצאתי, גם זה היה תהליך עד שמצאתי את שני השותפים הרלוונטיים, אורן שץ וקובי חדד, והקמנו את רב מסר. בנינו את הגרסה הראשונה, ואתה יודע, זה התגלגל מאז. אז ככה זה התחיל.
תשמע, זה מסוג הדברים שהלא, אתה יודע, כמו שהרבה שחקנים נגיד, או אנשים בעולם הבידור, אנחנו רואים, שומעים הרבה סיפורי השראה של אנשים שניסו לעשות משהו, הם לא הצליחו, אפרופו הרדיו הזה. עוז שניסה להתקבל לתחנות רדיו, הוא למד תקשורת, הוא הלך, אמר, אני אנסה להתקבל לתחנות רדיו, הפך עולמות, ניסה לפתוח עולמות, לראות איך הוא בכלל מתקבל לעולם הזה. כל מקום שהוא שלח קורות חיים, אמרו לו, שמע, אנחנו לא צריכים שדרנים.
כן.
אז הוא אמר, אוקיי, אתם לא צריכים שדרנים, הקים תחנה בבית.
הקים תחנה משלו, נכון?
ואז אחרי שהקים תחנה בבית, מתוך הדבר הזה נולד הזה. אז לפעמים זה המקור לדרייב, והרבה אנשים שיראו את השידור הזה, גם עכשיו וגם אחר כך, ושאתם מקבלים לא, אז תזכרו שהלא הזה הוא רק לא אחד בדרך, והוא הזדמנות לכן אחד גדול. אז הנה סיפור של רב מסר ודוקטור רוני.
לא, אני אומר, מזל שהם אמרו לי לא, כן. תאר לך שהם אומרים כן, מה הייתי תקוע איתם, בדיוק.
לך תדע, אולי עוד כמה שנים הם ירצו לפתוח שלוחה שלך.
הם עדיין שורדים, ונראה שהם...
לא, לא, הם חזקים, אי וובר זה מערכת חזקה מאוד.
והם באמת עושים, זה לא רק שלמדתי מהם את הצדדים הטכניים, אלא גם בכלל, הצדדים של השירות, הם טובים, הם טובים, אין לי מילה רע לומר לה.
לגמרי, תשמע, כל אחת מהמערכות האלה, בדרך כלל מערכת לא טובה, היא לא מחזיקה.
בדיוק.
אתה יודע, אם מערכת עכשיו בא מישהו, מקים מערכת, מנסה עכשיו להשתמש בה, נותן לה קהל לקוחות שלו להשתמש, גם אם המערכת תהיה מדהימה ובסוף אני תקוע על משהו ואין לי עזרה, אז כאילו המערכת הזאת לא שווה כלום. אז דיברנו על איך נולד רב מסר. תגיד, הרבה אנשים אומרים שהכסף נמצא ברשימה. אחד הדברים, אתה יודע, זה כמו שכל הזמן יש כל מיני אמירות, כל המשווקים בפייסבוק, אם אתה לא בפייסבוק, אתה לא קיים. אני מכיר אנשים שהם לא בפייסבוק והם קיימים. אם אתה לא בלינקדין, אתה לא קיים. אבל הכסף נמצא ברשימה, ואני מאוד מאוד מתחבר לעניין הזה, כי הרשימה היא בעצם מפלחת לנו כמות של לקוחות, raving fans, מה שנקרא, ובסופו של דבר, הכמות של לקוחות האלה יכולה לעשות, לייצר לנו באמת את הלקוחות המדויקים עבורנו.
נכון.
אבל אותי מעניין לשמוע, מה אתה מציע למי שמתחיל עכשיו את העסק שלו, או מי שהרבה, אנחנו רואים עכשיו בעקבות הקורונה, הרבה עסקים, חנויות נסגרות, דברים פיזיים נסגרים, ורובם עוברים לאינטרנט, הם מגלים את עולם האינטרנט. העולם האונליין פתאום נחשף להרבה תחומים שלא היו קודם. מה אתה מציע למי שמתחיל עכשיו את העסק שלו?
כן, אז תראה, בעניין, אם אנחנו, יש המון דברים למי שמתחיל עכשיו את העסק שאפשר להציע לו, כן? אבל לעניין הדיבור, אז אני רוצה להציע לו שיתחיל לעבוד על זה מהרגע הראשון. אתה יודע, אחר כך יש הרבה מאוד עסקים שהגיעו למשל לרב מסר, אחרי שהם כבר היו פעילים מספר שנים, והתחילו לעבוד על הנושא הזה של דיבור, ואומרים לעצמם, רגע, למה בעצם לא התחלתי את זה קודם? כי כמו שאמרתי, רשימת התפוצה היא איזשהו סוג של נכס, שאתה צריך לטפח אותו. זה כמו הפתגם הסיני לגבי נטיעה של עץ, כן? מתי הזמן הכי טוב לנטוע עץ? אז התשובה היא לפני 20 שנה, והזמן השני הכי טוב זה עכשיו. אז מתי הזמן הכי טוב להתחיל רשימת תפוצה? אם התחלת את העסק לפני 5 שנים, אז זה היה לפני 5 שנים, אבל הזמן השני הכי טוב זה עכשיו. אז צריך להבין שרשימת התפוצה היא איזשהו סוג של נכס. עכשיו, בניגוד למשל נכסים אחרים שיכולים להיות לי כבעל עסק, כמו למשל נניח עוקבים באינסטגרם או לייקים לדף פייסבוק, אז רשימת התפוצה היא נכס באמת באמת שלכם כבעל עסק, כי העוקבים שלכם, נניח באינסטגרם, הם גם סוג של נכס שלכם, אבל הם לפני הכל נכס של חברת פייסבוק, והם אלה שקובעים את הכללים, הם אלה שקובעים מה אתם יכולים לפרסם ומה לא, והם יכולים מחר להחליט החלטה א', ומחרתיים החלטה ב'. דבר נוסף, אתם בעצם תלויים בפופולריות של הפלטפורמה עצמה, אז היום היא בשיאה, אבל אתם רוצים להשקיע לשנים רבות קדימה, ומי יתקע לידכם ש... באמת הפלטפורמה הזאת תישאר הרבה מאוד שנים. לעומת זאת, רשימת התפוצה שלכם היא הנכס שלכם. אז בהקשר הספציפי הזה, אני אומר, הדבר החשוב הוא באמת לייצר את הנכס. אם יש לכם איזשהו אתר e-commerce, כן, שאתם הייתם נניח איזשהו עסק פיזי שעכשיו עולה לרשת, ואתם קודם כל חושבים על איך אנחנו נמכור יותר, כן? אבל אם אתם חושבים לטווח קצת יותר ארוך, אז אתם צריכים לחשוב גם על איך אתם יוצרים לעצמכם את ערוץ הפרסום שלכם, שלא תהיו תלויים בערוצים אחרים. והדרך לעשות את זה היא באמצעות רשימת תפוצה. אז אתם צריכים למצוא את הנקודות שבהם אתם יכולים לבקש מאנשים ושהם ייתנו מרצונם החופשי את פרטי הקשר שלהם. זה כמובן כתובת אימייל ואולי גם טלפון, כדי שתוכלו גם להיות איתם בקשר בערוצים נוספים, כמו SMS וכולי. אז בהקשר הספציפי הזה, להבין שרשימת התפוצה היא נכס לטווח ארוך, ולהבין שנכון להתחיל לעבוד עליה מ-day one. זה אני חושב העיצה, לפחות מהאספקט שלי שאני יכול לתת.
כן, ממש. ותשמע, דיברת על העניין של איך להתחיל את הדבר הזה, אחד הדברים שאני חושב שמאוד חשוב זה להבין מה הצורך האמיתי שיש לקהל שלנו ואיך אנחנו יכולים לתת לו מענה. הרבה אנשים מנסים לבנות רשימות או למכור קורסים שאין להם צורך אמיתי, ואז הם מתפלים למה זה לא מצליח למכור, ואני חושב שזה הבסיס והמהות של כל הדבר הזה, וכמובן שאני כל הזמן אומר לאנשים, קחו עזרה, אל תהיו לבד, אל תעשו דברים לבד, כי כל מה שאתם עושים, כבר יש אנשים שעשו את זה 100 פעם, והם יודעים לעשות את זה יותר מהר. אז זה תמיד חשוב.
נכון.
תגיד, מה שלושת הקמפיינים הכי טובים, שככה אתה יכול, שואלים לך בראש, ברב מסר, ברשימות שאתה ראית?
כן, אז תראה, האמת היא, כשאתה אומר קמפיין, אז זה נותן תחושה של משהו קצר טווח, התחלה, אמצע וסוף. וכמובן שהיו הרבה מאוד קמפיינים מוצלחים, היו הרבה מאוד השקות מוצלחות. השקה זו איזושהי טכניקה מאוד מאוד ספציפית של לנסות לייצר הרבה מאוד מחירות בטווח מאוד מאוד קצר. והיו באמת הרבה מאוד השקות מוצלחות, אבל אני דווקא פחות מתחבר לעולם הזה של ההשקה, של המאמץ הזה החד פעמי, אלא באמת יותר לדברים שהם ככה לטווח ארוך.
אני חושב אגב על השקות גם שהיום מעט מאוד השקות מצליחות, כי כבר השוק הוצף, כשהייתה את המכה הזאת של השקות
נכון,
של...
נכון.
של בושר, או מי דיבר אז על השקות כל הזמן? שכחתי עכשיו, תכף אני זכר בשם שלו, אבל אחד המשווקים הגדולים ממש פמפמו את זה בישראל, וכל שנייה היית רואה השקה אחרת, כן. ועכשיו השקות הן רובן לא כלכליות, אז יש דרכים אחרות.
בדיוק.
כן.
אז
טווח אני לא... ארוך, אני מתחבר למה שאמרת, כן, טווח ארוך.
אז אני לא נגד, אני לא באופן עקרוני נגד השקה, ואנשים עשו דברים יפים מאוד עם השקות, ובאמת יש סיפורי הצלחה של מחירה של מיליון או 2 מיליון שקל, אני יודע, בשניים-שלושה הימים, שזה בסדר, אני לא מתווכח עם ההצלחה הזאת, אבל אני יותר מתחבר לנושא של הטווח הארוך ולראות ברשימת התפוצה הנכס. ולמשל אני אתן דוגמה שבעיניי באמת דוגמה נהדרת לעניין הזה של איך אתה פועל לטווח יותר ארוך. אז אני לא יודע אם אתה מכיר את המנטור, באמת אחד המצליחים בארץ, ערן שטרן, שאנחנו ככה חברים הרבה מאוד שנים. אני, אגב, ממליץ לך להזמין אותו אליך, כי יש לו באמת סיפורים מאוד מאוד מעניינים, וגם על האופן שבו הוא התחיל את העולם הזה של שיווק באינטרנט, איך הוא עזב את אינטל וכו' וכו'. אז באמת...
כל ישראלי מכיר את ערן שטרן, כל מי שהיה בעסק.
כן, אז לערן שטרן היה באמת, שאני נחשפתי איזה פעם ראשונה, אני נורא התלהבתי. הייתה לו סדרת מסרים שנקראה ההשראה היומית. מה שהוא עשה שם זה באמת דבר יוצא דופן. הוא בנה סדרת מסרים, אמרנו קודם שסדרה זה דבר אוטומטי, זה נשלח באופן אוטומטי. עכשיו בדרך כלל מקובל שיש סדרה של 10-20 מסרים. ערן שטרן בנה סדרה של 600 מסרים.
מה? 600?
600 מסרים.
זה רק ערן שטרן יכול לעשות את זה.
רק הוא יכול לעשות את זה. אני פעם שאלתי אותו איך בנית את זה, אז הבנתי שזה היה עסק משפחתי, זה כל המשפחה עסקה שם בבנייה של המסרים האלה, והעתקה ועניינים וזה. והרעיון הוא שאתה נרשם לסדרה הזאת, וכל בוקר אתה מקבל איזה משפט השראה כזה, שמתחיל לך את הבוקר בצורה טובה. והסדרה הזאת פשוט עבדה. אני פעם הצצתי לראות את אחוזי הפתיחה שלו. זה היה מדהים, מדהים. אנשים פשוט אהבו את משפטי השראל. וכמובן זה יצר לו קהל שהוא רלוונטי למוצרים ולשירותים שלו, ודרך זה הוא המשיך לשווק. אז אני לא יודע אם אני ממליץ לכל אחד ליצור סדרה של 600 מסרים, אבל אני אומר, אפשר לעשות המון דברים יצירתיים עם הדבר הזה. אני יכול לומר ששוב, אם אני חושב על ככה לטווח הארוך, אז יש לנו לקוחה מאוד מאוד ותיקה ומאוד מאוד מפורסמת, לירון מור, שממש בנתה את העסק שלה עקב בצד אגודל על גבי רשימות התפוצה של רב מסר, ובאמת היה פשוט נהדר לראות איך העסק שלה מתפתח הרבה בזכות זה. ואני יכול להזכיר עוד משווק שעובד איתנו הרבה, שאני תמיד אוהב לקרוא לו הילד הרע במובן הטוב של המילה, אדם טל, שהוא באמת בן אדם מאוד מאוד יצירתי.
הפושטק.
בדיוק, הפושטק. ובאמת, יש חלק מהדברים שהוא עושה, הם כאלה קונטרוברסליים כאלה, שזה בסדר, שיווק זה עולם שאתה, אם אתה רוצה לייצר רעש, אתה לפעמים צריך להיות. אבל הוא באמת עושה דברים מעניינים, זאת אומרת, מי שככה רוצה ללמוד שיווק, לא בכך חייב לחכות את כל צורות הפעולה שלו, אבל בהחלט הוא עושה דברים מאוד מאוד מעניינים, ושוב, בנה את עצמו דרך העולם הזה של רשימות תפוצה, אז אם ככה רוצים אנשים ללמוד מהם איך לעבוד, אז אני נותן פה דוגמה, וזה שלושה באמת סגנונות עבודה שונים לגמרי, אבל שלושתם מצליחים, ומי שרוצה ככה ללמוד איך לשווק באימייל, אז יכול לעקוב אחרי שלושת אלה, למשל. ברור שיש עוד המון המון אחרים.
חד משמעית, כן. מקסים, תשמע, כן. זה כיף לראות. אגב, אירן שטרן בזמנו, כשהוא פתח את הרשימת תפוצה שלו, אני חושב שזה היה ב-2008 או משהו לפני, פלוס מינוס,
כן.
והוא התחיל לתת אימונים.
לדעתי עוד קודם, לדעתי ב-2007. הוא היה בין הלקוחות הראשונים שלה.
כן, הוא עשה מייל אימון, הוא הביא את כל העולם הזה ביחד, אני לא יודע אם זה היה עם מרדוף או לבד, אבל הביא את כל הנושא הזה של, באמת חיזק את הנושא הזה של רשימות תפוצה ואימון בחינם, הוא היה עושה אימון אונליין כזה.
כן.
וזה כבר אז התחיל לתפוס, ובאמת כל הכבוד לאירן שטרן, אפרופו שהוא מהמובילים של התחום הזה. מה שלוש הטעויות הכי גדולות שמשווקים עושים? דיברת על הטעות הראשונה כבר, שדיברת על חשיבה לטווח קצר, שזה כבר הבנו בחיים, יש את אלה שאומרים, מבטיחים כסף קל, כסף קל, גילינו, אני כבר, אני פוגש ועובד עם אנשים מאוד מאוד מצליחים, ואנחנו רואים אותך, איש של עבודה, אז אין דבר כזה לא לעבוד, כאילו. כולם בסוף רוצים לעבוד, כי אתה לא יכול להיות, מה תעשה? בוא נניח ואתה לא תעבוד.
כן.
אתה צריך לייצר כל הזמן דברים, כי זה ככה בנוי העולם. אתה מפיץ את עצמך.
הרעיון של הכנסה פסיבית.
כן.
השאלה אם אני רוצה להיות פסיבי.
זהו.
אנחנו לא רוצים להיות פסיבי.
אני תמיד אומר, אין לי בעיה להיות פסיבי, לקבל. הכסף נכנס פסיבית, אבל אתה צריך להיות אקטיבי. אחרת אם תהיה פסיבי, סבתא שלי הייתה עם פרקינסון, 20 שנה שרמה למיטה, היא הייתה פסיבית.
היא קיבלה קצבה. היה לה הכנסה פסיבית, לא?
אולי. סבא שלי היה רעת.
אוקיי.
כן. אוקיי, אז מה עם שלוש הטעויות המשמעותיות ביותר שאנשים עושים ברשימות כן. התפוצה שלהם.
אוקיי, אז באמת אנשים מוצאים הרבה דרכים לטעות. יש מאוד יצירתיים בעניין הזה. הטעות אולי הראשונה והכי משמעותית זה בעצם הטעות שהזכרתי קודם. זה הטעות לא להתחיל, או להתחיל מאוחר מדי, או יש פה איזה עניין של, תמיד בדיבור יש איזה עניין של ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, אני שומע אנשים שאומרים, אוקיי, אני עכשיו אוסף את רשימת התפוצה שלי, וכשאני אגיע ל-100, אני אגיע ל-200, אני אתחיל לכתוב להם. אני אומר, לא, אתה צריך להתחיל לכתוב מהראשון. כי ככה אתה מתחיל לקבל את הפידבק, ואתה מאמן את עצמך בלכתוב, והראשון הזה יכול להיות שהוא כל כך מבסוט, אז הוא מראה את זה לשני. זאת אומרת, יש סיבות למה לכתוב, גם כשיש לך רשימה מאוד מאוד קטנה. אז באמת, הטעות הקריטית זה שפשוט לא מתחילים, אתה יודע. אני חושב שבכלל, הסיבה המרכזית לזה שאנשים לא מגיעים ליעד, זה שהם לא יצאו לדרך, כן? זאת אומרת, צריך לצאת לדרך כדי להגיע ליעד. אז זה אולי הטעות מספר אחת. אחר כך, אם אנחנו כבר נכנסים לעניין התפעולי יותר, אז אני חושב שטעות מספר שנייה, טעות מספר שתיים, זה מיילים משעממים, פשוטו כמשמעו. זאת אומרת, אתה צריך לעניין אנשים. אני זוכר שכשהתחלנו, אז היו לקוחות, ואנחנו מההתחלה היה לנו, אנחנו רצינו אנשים רציניים, אז זה התבטא גם בצורת המחירים שלנו, כן, בהמחרה שלנו, ואנחנו תמיד לקחנו לשנה מראש, ומחיר מסוים, לא משנה, זה היה בשביל שיגיעו אנשים רציניים, ואני זוכר שהגיעו הרבה מאוד אנשים שאמרו, אבל רגע, אני רק רוצה לשלוח להם ברכה לראש השנה ולפסח, ולא יודע מה, שלושת הרגלים. ואני תמיד שאלתי אותם, ומה יהיה הערך, מה יקבלו אנשים מזה שהם ישמעו ממך שנה טובה? מה זה ייתן להם? אגב, אני חושב שהחגים זה, זה, זה הנקודות זמן הכי פחות טובות
לדיבור. לשלוח הודעות, כן, כן, למה זה עשרות, עשרות הרי הרבה.
ומה יוצא לי מכל השנה הטובה הזה, אתה יודע, אפילו אנשים זורקים איזה תמונה שהם קנו בחצי דולר עם איזה ציור של...
כן, או שולחים לך וידאו בספאם, אתה יודע, כאילו מישהו מברך אותי, אתה יודע מה אני אוהב, אני עשיתי הודעה אוטומטית בוואטסאפ, כי מישהו ששולח לי, נגיד, הודעה שנה טובה, אוטומטית הוא מקבל ממני הודעה חזרה. כאילו הודעת מחירה, אתה יודע, גילו.
מחירה, בדיוק, בדיוק. אז אני אומר, אתם לא יכולים לשלוח שנה טובה. שנה טובה לא נותן כלום לאף אחד, כן? אני אומר את זה באיזה סוג של הקצנה, אבל זה הרעיון. כשאתם שולחים דיבור, אתם צריכים לחשוב באמת על האדם שמקבל את זה, ולנסות לעניין אותו, במינימום, כן? הדיבורים צריכים להיות מספיק מעניינים. אז זה אולי הטעות מספר אחת, שהדיבורים משעממים, ודבר ראשון שבגללו האדם יעזוב דיבורים, זה כי הם משעממים. לא בגלל מחירה אגרסיבית, אגב. יש אנשים, למשל, הזכרתי את האדם טל, הבן אדם מוכר ומוכר, אבל הוא מעניין, הוא מסקרן, הדיבורים נכון. שלו מעניינים. אז גם אם אתה אומר לעצמך, עושה עם עצמך חוזה, אני בחיים לא אקנה מאדם טל שום דבר, אבל אתה ממשיך לקרוא את זה, בסוף אתה תקנה משהו, כן? אבל אתה ממשיך לקרוא את הדיבורים, כי הם באמת באמת מעניינים. אז זה לשעמם אנשים, זה באמת טעות גדולה. הנושא של שורות נושא, למשל, זה נושא שאנשים מאוד מאוד לא מבינים אותו. שורת הנושא היא למעשה הפרסומת של האימייל. היא זו שגורמת לאימייל בסופו של דבר להיפתח, ולכן היא כל כך חשובה, ואנשים חושבים שבגלל שזה פרסומת, זה צריך להיות מתחכם, זה צריך להיות... ואני תמיד אומר, לא, הנוסחה הכי נכונה לכתיבת שורת נושא, זה להגיד מה יהיה במייל. כי המחשבה שלי היא כזאת, אם אני אגיד מה יהיה במייל, ואדם מסוים, זה מה שמעניין אותו, אז הוא יפתח את המייל. ואם אדם אחר זה מה שלא מעניין אותו, אז הוא לא יפתח את המייל. אין לי עניין לגרום למקסימום אנשים לפתוח את המייל שלי. יש לי עניין לגרום למקסימום אנשים שהם רלוונטיים למייל הספציפי, לפתוח את המייל. ומי שהמייל הזה לא רלוונטי עבורו, אני מעדיף שלא יפתח אותו. כי אם הוא יפתח אותו, הוא יחס עליי שבזבזתי לו את הזמן. אוקיי? ככה אני מתייחס לזה. אז הנושא של שורות נושא הוא גם איזושהי טעות. והטעות השלישית זה לשלוח מעט מדי. עכשיו, יש המון אנשים שנותנים סיבות למה הם שולחים מעט מדי. למשל, סיבה שנתקלתי בה, כי קשה לי עם העזיבות. אוקיי? אני שולח אימייל, ברור שכל אימייל, חוץ משהו הזדמנות למכור, והוא הזדמנות להעביר את המסר שלנו, והכל והכל והכל, הוא מה לעשות, גם הזדמנות לאנשים לעזוב. הרי הם לא עוזבים סתם, הם עוזבים כשהם מקבלים אימייל, כי שם יש את שורת העשרה שלך. ואנשים פשוט קשה להם עם זה, קשה להם עם זה שאנשים עוזבים אותם, זה משהו פסיכולוגי, כן? כן? אז לא שולחים כי הם פוחדים שיעזבו אותם, הם לא שולחים... כי הם לא נעים להם להפריע יותר מדי. הם לא שולחים מספיק כי אין להם מה לספר. יש המון סיבות. אבל בסופו של דבר, אתה צריך איזו אינטנסיביות מינימלית כדי שהקהל יזכור אותך, כדי שאתה תהיה איזה סוג של בן בית אצלו, כדי שהוא יתחבר אליך רגשית. אתה לא יכול לשלוח פעם בשלושה חודשים. זה אינטנסיביות לא מספיקה. זה אפילו יכול להגיע למצב שאתה תשלח לו, הוא בכלל ישכח מי אתה בכלל. זאת אומרת, הוא יחשוב שאתה ספאם, הוא יתלונן עליך, למרות שהוא כן נרשם, הוא פשוט שכח אותך. אז הנושא הזה של אינטנסיביות לא מספיקה, אני חושב שזה ממש טעות שאני שוב רואה אותה שוב ושוב אנשים עושים. אז אלה פחות או יותר הטעויות הנפוצות.
תשמע, אני רוצה להגיד כמה מילים על מה שאמרת, על נושא של כישלון, אפרופו הדרך הטובה ביותר להצליח היא דווקא דרך כישלון. אז ג'ים רון אומר את זה כל הזמן, כל הזמן אמר את זה, שהדרך הטובה ביותר ללמוד איך לעשות משהו, היא דווקא לעשות אותו לא נכון, ואז לקבל את הפידבק ומזה להשתפר.
נכון.
לגבי עזיבות, זה נושא מאוד מאוד כאוב. אתה יודע, אני למשל עובד הרבה פעמים באסטרטגיה של קבוצות וואטסאפ. ואני יכול להגיד לך שיש לי לקוחה שהיא פתחה קבוצת וואטסאפ, ופתאום עזבו אותה אנשים, היא מפחדת לכתוב, כי היא מפחדת שיעזבו אותה.
וואלה.
אתה יודע, וזה מדהים, אני אומר, כאילו, מה כבר יקרה? שיעזבו. שיעזבו, זה לא רלוונטי אליהם.
עדיף שיעזבו.
נכון, כי אני לא רוצה להטריד אנשים.
אין לנו עניין, הרי כמשווקים, אין לנו עניין באמת להפריע. אנחנו באנו, כמו שאומרים, באנו בטוב, כן? לא, אתה לא רוצה, זה בסדר, על הכיפה. לא רוצים, לא... באמת, בסוף, אתה יודע, מעבר לעובדה שאנחנו משווקים ורוצים למכור, אנחנו גם בני אדם, אבל אף בן אדם לא אוהב להפריע.
אז חזרנו לשידור אחרי פאוזה קטנה.
אני רק מעדכן שהשידור יימשך קצת יותר משעה, אז מי שרוצה להישאר איתנו יוכל להישאר ולשמוע את השידור.
לא חובה, לא נעלב אם יעזבו.
כן,
לא
חובה. בקשר לנושא.
ברור. כן, אין מה לעשות. אתם יודעים, חלק מהמשחק זה שאנשים עוזבים.
כן.
ואנחנו תמיד בפוקוס על מה שיש ולא על מה שאין, כי מי שלא איתנו, לא איתנו. לא רלוונטי אליו.
נכון.
אנחנו מעדיפים להיות עם מעט אנשים. פעם שמעתי שמספיק 100 אנשים או 1,000 אנשים בשביל לייצר קהילה של מיליונים. אני שמעתי את זה פעם אצל ראסל ברנסון שהוא מדבר על זה, וזה כל כך נכון, כי אם יש לך כמות של לקוחות מסוימת שהם מתעניינים בעשייה שלך, ויש לך משפך של מוצרים שאתה יכול להוביל אותם בתוך, ואחרי זה תהליכים ולעשות איתם דברים, אתה לא צריך הרבה אנשים.
נכון. האמת היא שזה ציטוט, אני חושב, מהמייסד של Airbnb, אני בדיוק שמעתי את זה, שהוא אמר שהוא מעדיף 100 אנשים שהם אוהבים בהם ואוהבים אותם, על מיליון אנשים שרק סתם מחבבים אותם. אני לא בטוח שהייתי הולך לנוסחה הזאת, אולי הייתי רוצה את המיליון האלה, אבל ברמה עקרונית, כן, אנחנו רוצים בסוף לאט לאט לאסוף את אלה ש ממש מתלהבים ממה שאנחנו עושים, ואחר כך אנחנו גם לומדים מהם, הם גם מספרים לנו מה הם עוד רוצים וכו' וכו'. זאת אומרת, לא הזכרתי קודם, אבל הנושא הזה של רשימת תפוצה הוא דו-כיווני. אתה יודע, אני תמיד אוהב, יש חברות ששולחות לך מיילים מכתובת שנקראת No Reply. אני אומר, למה? הדבר הכי חשוב שעסק צריך זה לקבל תגובה, לקבל את ה-reply הזה.
לדעתי, כי הם לא רוצים לאבד מיילים, כי הם יודעים שב-No Reply, שמישהו שולח מייל, אז הוא לא תמיד מגיע אליהם, הוא לא נכנס לתיבה, ואז פתאום יש להם בעיה. זאת הסיבה שעושים את זה.
כן, אבל יש משהו מאוד לא ידידותי בזה שאתה רואה שהמייל שקיבלת הוא מ-No Reply.
כן, כן, נכון.
כאילו, לא רוצים לשמוע ממך.
אתה יודע, אנחנו עכשיו בעידן כזה שכל יום צצים קורסים דיגיטליים. סיפרתי לך בדרך על הקורס הדיגיטלי שאני בניתי עוד לפני שבכלל פתחתי את החשבון במערכת רב מסר. כאילו פתחתי את החשבון החינמי, מי שרוצה אגב חודש חינם, אני גם כן עכשיו הפכתי להיות שותף כזה שמשווק שותפים של רב מסר על הדרך, כאילו, אז מי שרוצה לקבל קישור מוזמן בשמחה. אבל אני יכול להגיד שבאמת פתחתי את הקורס ומחרתי אותו לפני שהוא קיים בכלל, ויצרתי אותו תוך כדי, ואני עדיין מייצר אותו, ואני חושב שזה פשוט מדהים לקבל את הפידבקים מהאנשים, כי אני מקבל כל יום פידבקים מהאנשים שמשתמשים בזה, ויש כאלה שנתקעים והם לא יודעים להוריד את זה, ויש כאלה, אתה יודע, אני מקבל כל יום פידבקים. אז זה מכניס אותי למקום של בקרה ויכולת להשתפר עם הדבר הזה, וזה הקורס הראשון. אז כבר עשיתי אני לא יודע, פי 8-9 מההכנסה של, מההוצאה ששילמתי על רב מסר, שהיום פעם ראשונה שילמתי על המערכת של רב מסר.
כבר היה שווה לי הרעיון הזה.
ספר לנו קצת באמת מה, קצת על הקורסים הדיגיטליים, אתה יודע, כמובן אתה נותן פה כמה דוגמאות, יש מאות של דוגמאות, דוגמאות לדברים טובים, ואחרי זה אולי נשמע קצת על טעויות שאנשים עושים.
אוקיי, אז קודם כל אנחנו באמת נכנסנו לעולם הזה של קורסים דיגיטליים לפני איזה 3.5 שנים. באמת ראינו את הביקוש בשוק, מבחינתי זה היה רק טבעי, אני תיארתי קודם, אני למעשה התחלתי את דרכי בעולם הזה של שיווק באינטרנט עם הסיפור הזה של קורסים דיגיטליים. וראינו את הביקוש בשוק, והחלטנו לבנות מערכת. חברנו למפתח שכבר היה לו איזשהו סוג של בסיס, ועל גבי זה בנינו באמת את מערכת סקולר, שהיום היא באמת מערכת מאוד 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 פופולרית. יש עליה כבר כמעט 6,000 קורסים, יש, מתקרבים לחצי מיליון תלמידים, זאת אומרת, יש, אני תמיד אומר, אולי זו האוניברסיטה הכי גדולה בארץ, כן?
איזה יופי.
ובאמת, האמת שאחד הדברים שיפה לראות, זה שיש לזה שוק, זאת אומרת, אנשים באמת רעבים ללמידה והשכלה. זה פשוט דבר פנטסטי. זאת אומרת, נאמר את זה ככה, הניצול הזה של שעות הפנאי ללמידה, אולי הניצול הכי טוב והכי מספק שיכול להיות. ויש המון אנשים שבאמת רוצים ללמוד, ובאמת נהנים מהעניין הזה של למידה. ומסתבר שיש גם לא מעט אנשים שיש להם מה ללמד ומה לספר, והרעיון של קורסים דיגיטליים הוא באמת שבניגוד לכל מיני תוכניות כבדות, מכללות, אוניברסיטאות, כל מי שיודע משהו, אני יודע איך נכון להשקות את הגינה, כן? יכול לבנות על זה קורס דיגיטלי, ויהיו המון אנשים שיגידו, וואו, זה מעניין אותי ללמוד איך להשקות נכון את הגינה, ולא להשקות יותר מדי, ולא להשקות פחות מדי, ולטפח את הגינה, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו נכנסים ממש לנישות מאוד קטנות, אבל יש המון אנשים שמתעניינים בדברים האלה. אז יש צמא מאוד גדול גם מצד הלומדים, ומסתבר שיש גם המון אנשים שיש להם מה לתת. אז סקולר זה פלטפורמה שיכולה לספק את זה, ואנחנו ממש מתמוגגים לראות את הקורסים שיש אצלנו. יש אצלנו סדרה של קורסים לנושא תפירה, שהוא מאוד 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 פופולרי. יש אצלנו קורסים בנושאי פיננסים, באמת, you name it, אילוף כלבים, כל נושא שאתה יכול לעלות על דעתך, יש אצלנו קורסים, ובאמת, חלקם קורסים מאוד מאוד מצליחים. הקורס בנושא תפירה הוא ממש ממש מצליח, ויש אנשים שמנצלים את סקולר בכל מיני צורות, גם שלא חשבנו עליהם, למשל עכשיו, בימי הקורונה, הייתה איזושהי שחקנית שמכרה איזושהי הצגת ילדים, היא הקליטה את עצמה ומכרה את זה בתוך סקולר.
איזה יופי.
השתמשה בסקולר כפלטפורמה למכור את ההצגה שלה. אגב, זה תמיד נכון, זאת אומרת, אתה בונה מוצרים, ואז אתה רואה לפעמים שאנשים משתמשים בהם בדרכים שאתה לא חשבת עליהם, ואתה אומר, וואו, איזה יופי.
ממש ככה.
אז זה עולם שהוא מאוד, שהוא באמת מסגשג, ואתה יודעים, בניגוד לעולמות אחרים, שאתה אומר לעצמך, טוב, זה אולי איזשהו סוג של אופנה חולפת או משהו כזה, לגבי הקורסים הדיגיטליים, אני חושב שזה here to stay, כי פשוט קשה לי לראות מצב שאנשים מפסיקים להתעניין בדברים, לא רוצים ללמוד. אני חושב שלמידה זה איזשהו צורך מאוד מאוד בסיסי, שכנראה יהיה ללמוד וללמד, אלה צרכים בסיסיים שכנראה יהיו כאן תמיד. תמיד יהיה מפגש, תמיד ירצו לייצר מפגש בין לומדים לבין תלמידים.
גם העניין הזה, מה שאני אוהב בקורסים דיגיטליים, תשמע, אני עשיתי מאסטר בפיזיקה, כמו שאמרתי לך, ואחד הדברים שראיתי זה שבסוף מה אתה זוכר מכל התארים האלה? אתה לא זוכר כלום, אתה יודע, משהו נקודתית, אולי משהו, אולי יש לך יכולת למידה גבוהה, אולי יש לך יכולות הטמעה או דברים כאלה שהם גבוהים, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים משהו קטן בשביל ללמוד, לא צריכים הרבה.
נכון.
ויש איזשהו משהו מדהים בנושא הזה של קורסים דיגיטליים, שאנשים עושים נקודתית, אתה יודע, למשל, כמו שאני עשיתי קורס איך להשיג יחסי ציבור מבלי לשלם כסף ליחצן. אז זה קורס נקודתי, פשוט.
הייתי רוצה ללמוד את זה.
כן, זה כאילו בקלות, לאנשים אנונימיים גם. זה אנשים אנונימיים.
כן.
אז זה נורא, נורא כיף לראות שאנשים עושים קורס דיגיטלי לכל דבר, איך לכתוב קוד כזה, ואיך לכתוב קופי רייטינג, ואיך לכתוב את שורת, דיברת על הנושא הזה של שורת נושא, איך לכתוב את שורת הנושא, גם על זה יש קורס דיגיטלי.
קורס דיגיטלי.
כל דבר, שזה אומנות בפני עצמה, ואתה יודע, ואם אתה לוקח קופי רייטר מקצוען, הוא יכול לקחת כמה מאות שקלים על כתיבת שורה של שם של קורס, למשל, או אפילו אלפי שקלים. תגיד, מה עם שלושת הטעויות הגדולות שעושים אפרופו בקורס דיגיטלי?
אוקיי, אז הטעויות בקורסים דיגיטליים, יש ככה כמה טעויות נפוצות. באמת הזכרת קודם את הנושא הזה של לבנות מוצר, להשקיע המון במוצר, רק כדי לגלות אחר כך שאין לו בדיוק שוק. אז אני חושב שאולי הטעות הכי משמעותית בנושא של קורסים דיגיטליים זה להשקיע מראש יותר מדי בקורס, להשקיע יותר מדי, הייתי אומר, בצדדים ההפקתיים של הקורס, על חשבון התוכן של הקורס, ולאחר כל ההשקעה הזאת אתה גם מנסה לשווק את הקורס ואתה מגלה שלא פגעת בדיוק בצורך של אנשים. אז הדרך הנכונה היא, והאמת שזו אחת הסיבות שבגללם בנינו את סקולר כדי לענות על הצורך הזה, תיצור את הקורס, תשקיע פחות בהפקה ויותר בתוכן, ואת התוכן אפשר לייצר היום, באמת, אתה לוקח סמארטפון ומצלם את עצמך, והנה יש לך שיעור, זה יכול להיות מאוד מאוד זול ופשוט, ותייצר קורס ראשוני פשוט, ותבדוק את השוק, תרגיש את השוק, כן? תשים את ה... ככה את קצה האצבע במים, ותראה מה, מה, מה מרגישים לגבי זה. ואז סביב זה תמשיך ותבנה עוד ועוד, ובסוף באמת תבנה את אימפריית הקורסים הדיגיטליים שלך, ואנחנו מאפשרים נניח בסקולר גם לא רק לבנות קורס אחד, אלא ממש לבנות בית ספר שלם בסופו של דבר. אז אתה יכול להגיע מהקורס הזה לבית ספר שלם, אבל אתה צריך לענות על צורך אמיתי שיש בשוק. אל תשקיע יותר מדי בקורס בהתחלה, לפני שאתה מגלה שיש באמת רצון בשוק, ובמיוחד, לא להשקיע יותר מדי בצד של, בצד של ההפקה. אתה יכול לקנות מכשור בסיסי, מיקרופון, אגב, סאונד זה אחד הדברים החשובים, אולי אפילו יותר מאיך שזה נראה, נכון, זה איך שזה נשמע.
נכון.
ותקפיד שיהיה לך מיקרופון טוב, זה לא יקר היום, בפחות מ-1,000 שקלים אפשר לקנות מיקרופון מצוין, תוכנת הפקה היא גם כן לא יקרה מדי, ופשוט להוציא את זה לשוק, להוציא את זה לשוק כמה שיותר מהר. אז, זאת אולי הטעות הראשונה. הטעות השנייה קשורה איכשהו הכל סביב מחיר. זאת אומרת, בעצם כמה לגבות עבור הקורס, והטעויות שקשורות למחיר יכולות להיות בכל הכיוונים. זאת אומרת, אני רואה אנשים שעפים על עצמם וקובעים מחיר שפשוט אין סיכוי שאנשים ירצו לקנות את זה, ואני רואה מהצד השני אנשים שבנו קורס רציני ומושקע שיש לו קהל שדורשים פשוט סכום נמוך מדי, פשוט מתוך איזה חשש או פחד לקבוע את הסכום הנכון. אז לקבוע לקורס את הסכום הנכון, לא נמוך מדי כשזה רלוונטי, לא גבוה מדי כשזה רלוונטי, זה גם נושא מאוד חשוב. ולפעמים הדבר הנכון לעשות עם קורס הוא בכלל לא לגבות עבורו כסף, אלא להשתמש בו כמכשיר בעצם לאיסוף רשימת תפוצה.
נכון.
זאת אומרת, אתה מציע את הקורס כאיזשהו סוג של פיתוי למה להירשם לרשימת התפוצה שלך. אנשים מתחברים רגשית למי שמלמד אותם. הנושא של מורה, יש לו איזשהו מקום מאוד משמעותי, ואתם יודעים, יש הרבה אנשים שמדברים על המורה שלהם, והמורה שנתן להם השראה וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, העובדה שאתה שם את עצמך בפוזישן של מורה מול תלמיד, מייצר לך נכס מאוד מאוד משמעותי בהיבט של החיבור הרגשי אליך. אתה יכול לייצר לעצמך אוטוריטה, אתה יכול למצב את עצמך כמומחה, וזה שהוא עבר את הקורס אצלך, אז הוא בעצם ירצה אחר כך להמשיך לעבוד איתך. וזה אולי מביא אותי לטעות שלישית, שהאמת שלא חשבתי לומר אותה, אבל ככה פתאום, עכשיו כשאני מדבר על זה, אז אני חושב על זה, יש הרבה מאוד אנשים שבאמת מחזיקים באיזשהו סוג של מומחיות, והחשש שלהם הוא לחשוף את המומחיות הזאת, לתת אותה לעולם, כי אוקיי, אם אני אסביר לו, אם אני אספר לו את כל הסודות, אז הוא לא ירצה לבוא אליי לייעוץ, לליווי, אני לא יודע מה, לדברים אחרים. ואין דבר רחוק מזה, ככל שאתם תגלו יותר, ככה ירצו לבוא אליכם יותר. זה איזשהו חוק קוסמי כזה. תמיד אנשים בעצם יאמרו לעצמם את המשפט הבא, אם זה מה שהוא נתן לי בחינם,
מה יקרה שאני אשלם לו כסף?
מה יקרה שאני אשלם לו? וואו, מה עוד ייתן לי?
זה מדהים.
עכשיו, זה בעצם עיקרון מאוד מאוד משמעותי. אז לפעמים הקורס ייתן דווקא את הערך המוסף הכי גבוה, שלא תרצו אפילו למכור אותו, אלא שתציעו אותו רק תמורת הרשמה, ובעצם הוא ישמש לכם להגדלת רשימת התפוצה שלכם, ולמצב את עצמכם באופן שאתם רוצים להיות מול הלקוחות שלכם.
כן. יש לי כמה דברים להגיד על מה שאמרת. פעם היה לי, מישהו שפנה אליי, אחרי זה הפך להיות לקוח, היה לו איזה 20 קורסים שהוא בנה, ואני אומר לו, תגיד, כמה מכרת מהקורס הזה? הוא אומר לי, עוד לא מכרתי. אני עובר לקורס הזה, כמה מכרת מהקורס הזה? עוד לא מכרתי. ומהקורס הזה מסתבר שהוא היה הייטקיסט. אתה יודע, וכאילו אני אומר, הבן אדם מנהל פרויקטים, הוא יודע לייצר פרויקטים, אבל הוא לא יודע למכור אותם.
כן.
אז אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, תראה איזה עבודה הוא עשה פה, איזה מטורף. אתה מסתכל, אפס מחירות.
כן.
זה הדהים אותי שבן אדם השקיע חודשים על גבי חודשים בייצור, והוא לא ניסה למכור פעם אחת. והוא בסוף נטשת זה, את העשייה שלו, אבל זה הדהים אותי הרעיון, הקונספט הזה, שבן אדם, באמת, לפני שאתה יוצא בכלל, תגיד מה אתה משקיע את הזמן, זה ההזדמנות שלך, זה המנוף הכי גדול שלנו, הקורס האינטרנטי, בכלל כל העולם הזה של האינטרנט, הוא אומר לך, אל תעשה, תמכור, תעשה. לא מחר, אל תעשה.
נכון.
הבעיה נגיד בהשקות, שנגיד עכשיו אתה מוכר את הקורס, ואז כאילו אתה נתפס עם, נגיד עכשיו הבאת כמות מסוימת של לקוחות, שיש לך מעט לקוחות, ואז אתה צריך לספק להם את הסחורה. ואז זה נהיה מורכב יותר, כאילו שזה נכון, לא מחזיר את ההשקעה.
אתה צריך בבת אחת לתת שירות להרבה מאוד אנשים. חלק מהשקות היה להם באמת בעיה, שהתקשו לספק את השירות לגל הזה שנכנס.
כן, ודיברת על הנושא הזה של מורה, באמת, אנשים יודעים גם ברגע שאתה נותן להם את הידע, אז הם יודעים שאפשר לסמוך עליך.
נכון.
כאילו, נכון. בואו נהיה קצת, הרבה פעמים אנחנו חושבים שכאילו השם מזורחת רק מאיתנו, אני לא רוצה כן. להשתמש בכל מיני מילים לא נעימות.
איזה איבר ספציפי מאיזה... בגוף היא זורחת. כן.
זה שאני יושב עליו, אבל לא נדלג על זה. אבל באמת אני אומר, כאילו יש הכל בגוגל. אתה תיכנס עכשיו, אתה תלך לכל מנטור אפשרי, אתה תמצא את זה ב-7 דולר, את אותו קורס שאתה עכשיו חושב, אתה הופך עולמות, אתה, כאילו מה אני אתן לו בחינם? תן לו בחינם, תן לו כן. שינסה אותך, שיראה מה אתה יודע, מה אתה לא יודע.
אז... אגב, אני כן נעיר, יש אנשים שמהצד השני, בלי קשר לחינם או לא, הם אומרים למה שאני אבנה קורס אם יש הכל בגוגל, אוקיי?
כן.
אבל זה שאתה בא ואורז את זה ומארגן את זה, ואפילו מוכר את זה ומסביר מה יש שם. כל הדבר הזה הוא שירות שאתה לא יכול להמעיט בערך שלו. זאת אומרת, ברור שהכל בסוף יכול להיות בגוגל, כן? או שיש סרטונים ביוטיוב שאם אני נניח יצרתי סדרה של סרטונים, אז מישהו אחר יכול כל אחד מהנושאים האלה למצוא ביוטיוב באיזה חיפוש אחר, אבל כשהוא עושה את זה ביוטיוב, אז בינתיים יוטיוב מושך אותו לכל מיני מקומות, נכון, ומציג לו נכון. כל מיני פרסומות, ומשגע לו את השכל עם כל מיני דברים. בעוד שפה הכל ערוז, מסודר, מאורגן, אולי אתה אפילו מקבל תעודה בסוף, אולי יש גם מבחנים באמצע. זאת אומרת, יש דברים שנותנים לך ערך מוסף, ומי שרוצה לייצר קורס דיגיטלי, לא צריך לחשוש מהעובדה שהחומרים האלה נמצאים בחינם ביוטיוב או בכל מקום אחר.
נהפוך הוא, אם זה לא היה מופיע בחינם, אז זה סימן שאולי בכלל אין לזה שוק, אין לזה שוק. רלוונטיות. נכון, אז אם נכון. יש את זה בחוץ, גם חוץ מזה יש את העניין האישי, שבן אדם רוצה ללמוד ממישהו ספציפי. נגיד עכשיו, יש את כל הקורסים בעולם, אבל יש לי קהל מסוים, והקהל הזה אוהב אותי ומעריך אותי, נכון. והוא רוצה ללמוד ממני משהו ספציפי. אז זאת הזדמנות בשבילי להנגיש לו ידע שיכול להיות שלקחתי אותו בכלל מתחום אחר או מכיוון אחר, ופשוט העברתי אותו לאנשים.
נכון.
אז מאוד מאוד חזק, וכל הטיפים האלה היו טובים ומצוינים. בוא נעבור ככה לפן האישי של רב מסר, ובזה אנחנו נסיים.
אוקיי.
תגיד, רוני. Okay. יש היום, דיברתי איתך גם על זה בחוץ, היום השוק מוצף במלא מלא מערכות דיווג, כמו בכל עסק, אתה יודע, את...
חנויות הרבה... נעליים.
כן, ב... אתה אומר עכשיו, אתה יודע, נגיד, שהרבה עסקים הם נלחצים מהקטע של תחרות, כי תחרות זה משהו שהוא לא פשוט. אבל אחד הדברים שאני מסתכל עליהם, זה בעצם האורך חיים של הלקוח לאורך כל המסע שלו, מההתחלה שלי ועד סוף החיים שלי בעסק. אוקיי, עזוב רגע את הלקוח, אני מסתכל עליו, כמה הוא עבר אצלי בתוך העסק. ואז זה פרמטר שהוא בכלל לא רלוונטי כמה תחרות יש, כי הרי נגיד מישהו עובד אפילו עם מערכת דיבור אחת, פתאום הוא עובר למערכת דיבור אחרת. או אותו דבר, נגיד הוא עובד עם מנטור אחד, אחרי זה הוא עובר למנטור הבא, אחר כך עובר למנטור הבא, אחר כך עובר למנטור הבא, כי יש לו אורך זמן ארוך שהוא צריך לנהל את העסק שלו. כל פעם יש לו בעיה אחרת שהוא צריך לפתור. כל פעם הוא צריך לחדד משהו אחר. אין באמת תחרות. עכשיו הוא לא יתחבר אליך, תמשיך לעשות. הוא יתחבר אליך עוד 5 שנים.
כן.
אז זה הראייה לטווח ארוך, אגב. איך באמת רב מסר מצליחה לשמור על רמת שירות? קודם כתב פה קובי חיון. הוא כתב ככה, אני אקריא את מה שהוא כתב. נעלם לי, התגובה הזאת נעלמה לי.
Okay.
אבל הוא כתב שהמערכת של רב מסר היא מצוינת והשירות שלכם מצוין פשוט. ואני חוויתי את זה עוד לפני ששילמתי כסף לרב מסר בכלל, אני כבר מקבל מכם שירות, כל פעם שאני מתקשר, עונה לי בן אדם ועוזר לי ונכנס למערכת ותומך בי, וזה באמת אין לזה אח ורע. אבל תספר קצת באמת איך אתם ברב מסר, למרות כל הכמויות של המערכות דיבור שיוצאות, שרובן לא שורדות בכלל את הקיום ואת לא מצדיקות הקיום שלהם, איך אתם מצליחים לשמור ולבלוט ולהמשיך להיות מערכת מספר אחת בישראל בנושא של דיבור אלקטרוני וכל המערכות החדשות והתחומים שאתם נכנסים אליהם?
קודם כל זו שאלה טובה. כנראה שאנחנו עושים את זה איכשהו.
אתם עושים משהו טוב.
כנראה, אתה יודע, לפעמים אתה מגלה שעשית משהו טוב רק בדיעבד. אז באמת, אני אגיד את הדבר הבא. אנחנו עוסקים בתחום, בעצם בתחום של פיתוח מוצרי תוכנה, מה שנקרא Software as a Service, SaaS בעולם. וזה תחום שחסמי הכניסה אליו הולכים וקטנים. זאת אומרת, בדיוק דיברת על השיחה שלנו בכניסה, אז אמרתי, היום יכולים שני חבר'ה צעירים, מסיימי צבא, ככה עשימו 8200, יש להם חלום להקים מערכת דיבור ישראלית, אוקיי, נכנסים לאיזה גראז', כן, אוכלים פיצה, שותים קפה, אתה יודע, הם לא צריכים יותר מזה.
יצא מערכת דיבור.
תוך שנה יש מערכת דיבור, ולא בהכרח פחות טובה מאחרות. באמת לא בהכרח פחות טובה מאחרות. אבל איפה הם התקשו? הם התקשו בכל הצדדים האחרים של להיות עסק. אוקיי, בתפעול, הם יצטרכו לגייס, לא יודע מה, בשלב מסוים הם יצמחו, יצטרכו לגייס עובד. איך מגייסים עובדים? אוקיי, האם הם יודעים לגייס עובד? האם הם יודעים לגייס את העובד הנכון? האם הם יודעים להכשיר את האנשים האלה? הם יצטרכו לתת שירות. איך נותנים שירות? העסק גדל, צריך לדעת לתפעל אותו. אתה מבין? זאת אומרת, המון המון אספקט, כמובן שלא לדבר על שיווק ועל מתן תוכן וכל הדברים שמסביב למוצר עצמו. אז אני חושב שאנחנו עושים היטב את כל הדברים שמסביב למוצר עצמו, אבל אנחנו גם עושים את המוצר עצמו היטב. אבל בתחום הזה של מוצרי תוכנה, אתה בקלות מוצא את עצמך, לפחות לאיזשהו זמן מוגבל, אתה יכול להיות באיזשהו פיגור מוצרי, מישהו עשה איזה פיצ'ר שלך עדיין אין. אבל אני חושב שאם אתה יוצר אמון עם הקהל שלך, אז ואנחנו ממש רואים את זה עם הלקוחות שלנו, לפעמים אומרים לנו, תראו, למערכת ההיא יש את זה ולכם אין. הם סומכים עלינו שיהיה את זה גם. זאת אומרת, יכול להיות שפספסנו את הדבר הזה, כי בנינו משהו אחר, או כי השקענו, אי אפשר הרי להשקיע בסוף בהכות. אבל אתה מייצר אמון עם הקהל שלך, כך שאפילו שאתה נניח בנקודה מסוימת נמצא באיזה נחיתות מוצרית, אז אומרים לך, אז מאמינים לך שאתה תסגור את הפער הזה. ואני חושב שזה הנקודה החשובה, האמון הזה שאתה מצליח לייצר. בסוף אמון זה הנכס הכי גדול שיש לעסק, אם ככה.
נכון, אמון בעירייה לטווח ארוך. אני חושב שכשאנשים רואים אותך, רוני, ואתה הפרצוף של רב מסר, הם יודעים שיש להם מישהו שהם יכולים לישון בשקט, שהמערכת דיבור שלהם נמצאת אצלו. באמת, כאילו, אתה יודע, זה לאו דווקא בגלל שאתה דוקטור, אלא יותר בגלל האישיות שלך. העובדה שאתה פה לטווח ארוך, ואתה לא באת לפה לעשות סיבוב. לעשות סיבוב על אנשים, לעשות כסף ולברוח. כאילו, אתה באת לעשות פה עבודה לטווח ארוך, וזאת התובנה הבסיסית שכל עסק צריך לבוא איתה לעשייה שלו. אם אתה בא לעשות סיבוב, הסיבוב הזה, אף אחד לא יכול להתאשר מסיבוב, וגם אם הוא עשה סיבוב, יש לו עוד שנים רבות לחיות שהוא צריך להמשיך ולספק עוד דברים. אי אפשר לחיות מסיבוב אחד, והרבה פעמים אני פוגש יזמים שיעשו עסקאות מטורפות, ואתה קולט שאחר כך נגמר את העסקה. אתה יודע, הכסף הוא אנרגיה, הוא נעלם, הלך לכל מיני השקעות, עכשיו הוא צריך לחזור להביא כסף, אין לו ברירה, זה לא שהוא יש לו פריבילגיה להפסיק לעבוד.
נכון.
יפה, תגיד, מבחינת עובדים וזה, היום ברב מסר, כמה אנשים אתם כבר?
אנחנו כמה עשרות עובדים. Okay. לא כולם במשרה מלאה. אנחנו מעסיקים אנשים בכל מיני צורות, אנחנו מעסיקים גם פרילנסרים, אנחנו מעסיקים גם אנשים בחול שעובדים בשבילנו. ככה התפתחנו להרבה מאוד כיוונים. וזהו, משתדלים שכולם יעשו דברים טובים, בסוף שהלקוחות שלנו יראו את התוצרים של העבודה הזאת. באמת נעשית הרבה מאוד עבודה.
מקסים. אגב, הקורונה עשתה טוב לעסק בתקופה הזאת?
תראה, הקורונה לא עשתה טוב לאף אחד. בלי קשר לעסקים.
לא, זה שהיא פגעה בכולה, היא פגעת בכולנו. אתה יודע, כולנו מרגישים את זה באנרגיה.
אתה יודע, גם אתה מסתובב בתל אביב, אתה רואה אנשים עם פנים נפולים, וזה לא כיף. ומבחינתי שהעסק הזה יעבור כמה שיותר מהר.
כולנו רוצים בזה.
אבל לרב מסר, היא היא המשיכה תהליכים שכבר היו, זאת אומרת, תהליכים של צמיחה שהיו, המשיכו. היא לא פגעה באיזשהו אופן יוצא דופן בעסקים של רב מסר. אני חושב שכל מי שעוסק בעולם הדיגיטלי חווה
צמיחה עכשיו.
איזשהו סוג של צמיחה, וגם אנחנו, כן. אבל אני הייתי מוותר על זה.
ממש, תשמע, אני חושב שכולה, אתה יודע, אני אתמול למשל, יומיים, הייתי ביומיים של דיכאון, אתה יודע, זה אווירה, יש אווירה
כן.
שהיא מאוד קשה, אני מקווה שבאמת נעבור את התקופה הזאת מהר, ונחזור לתקופה, נחזור לדברים הבסיסיים, אתה יודע, אולי פה קפיצה לחול, אולי פה אפילו כן. ללכת לאכול בחומוסייה שהייתי אוכל לפני כן, אני לא יודע אם הוא פתוח בכלל כבר.
נכון, אנחנו כל שבת היינו הולכים לאכול חומוס, ועכשיו אנחנו נאלצים לקחת את זה בטייקאווי או להזמין הביתה, זה לא אותו דבר.
כן, אין כמו חומוס טוב.
כן.
אז מה אנחנו מאחלים לך לסיום, רוני? קודם כל, באמת, היה לי כיף כל השיחה הזאת, ואני מרגיש שככה קיבלתי הרבה תובנות, ותפיסת עולם אחרת קצת, תפיסת עולם שמשדרת, קודם כל בואו נירגע, אנחנו פה, אנחנו באנו לעבוד, באנו לספק את הסחורה, לא באנו, אתה יודע, זה מייצר שקט, זה עושה איזו תחושה טובה. אז באמת, מה לאחל לך, רוני?
טוב, האמת ש... קודם כל תודה שאתה רוצה לאחל לי משהו. אני לא חושב שאני זקוק להרבה יותר מחולים הכי פשוטים של בריאות ושקט, ואת השאר אני כבר, אתה יודע, אני כבר... מסתדר לבד.
אוקיי.
אז היכולים הכי פשוטים, לא משהו מתוחכם.
אז זהו, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהתארחת אצלנו בתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל. אז אני אסגור את השידור בכמה מילים, נשים את הסגיר של התוכנית ונסיים את השידור.
תודה.
אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהזנתם וצפיתם בתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא. היום זה היה רוני הורוביץ עם סודות הקמפיינים והקורסים המצליחים. יום חמישי בעוד שבועיים הגיע לפה דוקטור דן הרמן. יש לנו אורחים פשוט מדהימים
מכיר בחודשיים אותו, מעניין הקרובים. מאוד.
כן, הולך להיות מאוד מאוד מעניין, אז אני מעכשיו מציע לכם כבר להתכונן ולהכין את עצמכם לשידור הבא. שיהיה לכם יום מקסים.